שלום וברוכים הבאים לפודמאס, הפודקאסט של רשות המיסים, אני אביטל להב. כשחושבים על מערכת המס, נהוג לחשוב על הדרכים השונות שבהן המדינה גובה כסף מהאזרחים. אבל למעשה חוקי המס מורכבים מעשרות ומאות סעיפים שלא מעט מהם מתייחסים דווקא למקרים ולנסיבות שבהם לא ייגבה מס מהאזרח. לסעיפים אלה נהוג לקרוא הטבות מס. והטבות אלה הן כלי מדיניות חשוב שבאמצעותו המדינה מצמצמת פערים חברתיים, מעודדת פעולות והתנהגויות רצויות, ומממשת את חובתה המוסרית לסייע לחלשים יותר בחברה. הפעם בפוד מס נדבר על הטבות מס ליחידים, אותן הטבות שנוגעות לכיס של האדם הפשוט. בהזדמנות אחרת נדבר גם על הטבות מס לחברות. כדי להסביר מהן אותן הטבות מס ליחידים ואיך מממשים אותן, נמצאת איתי כאן רחלה אוקוקה, מנהלת תחום בחירה שומה פרט ברשות המיסים. שלום רחלה.
שלום אביטל.
ברוכה הבאה.
ברוך הנמצא.
בואי קודם כל נבחין בין הטבת מס לבין כלים אחרים שבהם המדינה משתמשת כדי לסייע לאנשים, כמו למשל קצבאות. מה ייחודי להטבת מס ומה ההיגיון שעומד מאחורי הצעד הספציפי הזה?
הטבות מס תינתנה למי שבעצם עובד ומגיע לסף החיוב במס. כי ככל שלא תעבוד, לא תוכל ליהנות מהטבת המס. צריך לעבוד ולהרוויח מספיק כדי ליהנות מהטבת המס, והמטרה של המדינה בזה היא לעודד את אותם אנשים לצאת ולעבוד.
כלומר, רוצים לעזור לאנשים שנסיבות חיים קשות יותר, או שרוצים לעודד אותם לעשות משהו?
למרות הקשיים.
לעשות פעולה מסוימת או פעולה אחרת, אבל רוצים לוודא שלא מייצרים אצלם תמריץ לא לעבוד, או לא לעבוד במשרה מלאה, ולכן בעצם נותנים הטבה שאתה נהנה ממנה רק אם הרווחת
מספיק
כסף. כמה זה מספיק בערך?
לגבר זה כ-5,000 שקל בחודש, לאישה זה קצת יותר, 6,000 שקל בחודש, פחות יותר.
וכשמדברים על הטבות מס, בדרך כלל מדובר בנקודות זיכוי, נכון? אז תסביר לנו מה זה נקודת זיכוי ואיך היא מחושבת.
הטבת המס הנפוצה היא נקודת זיכוי. יש הטבות מס נוספות, אבל הנפוצה והמוכרת לכולן היא באמת נקודת זיכוי. כדי לקבל את נקודות הזיכוי, קודם כל צריך לחשב את המס. המס מחושב על ההכנסה החייבת של השכיר בדרך כלל, נגיד, אם ניקח לדוגמה את השכיר, מחושבת על ההכנסות שלו, והיא ניתנת בדרך כלל על בסיס שנתי. מחושבת על בסיס שנתי.
רק ירקת, הכל גם תקף לגבי עצמאים, נכון?
לחלוטין.
אוקיי, אין אפליה כאן.
אין אפליה, כולם זכאים לאותן הטבות מס.
אז מחשבים את חבות המס של אותו בן אדם, כן.
בהתאם למדרגות המס, להזכיר בישראל מדרגות המס הן פרוגרסיביות, ככל שאתה מרוויח יותר, אתה משלם שיעור מס גבוה יותר. לאחר שמחושב המס, אנחנו בעצם נותנים את הטבות המס. לדוגמה, כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי. מהן אותן נקודות זיכוי? כל נקודת זיכוי בשנת 2023 שווה 2,820 שקלים לשנה, כשהמעסיק נותן אותם לאזרח במנה חודשית.
אז אם הבנתי את מה שאמרת נכון, כל שכיר בישראל יש לו חבות מס שנובעת מכמה שהוא הרוויח, ואז בא המעסיק, וגם אם אין לך שום, רק מזה שאתה אזרח ישראלי, עושים 2.25 כפול 2,820, חלקי 12, ומכל חבות מס בכל חודש מפחיתים את הסכום הזה?
בדיוק.
אוקיי.
כל חבות מס מפחיתים את הסכום הזה, מכיוון שיש את נקודות המס הבסיסיות האלה, נוצרת חבות המס היותר גבוהה לגבר ואישה, כמו שציינתי קודם. כי ההכנסות חייבות מהשקל הראשון, אבל בשל נקודות הזיכוי אנחנו לא משלמים מס מהשקל הראשון, אלא רק מאחר.
כי לנשים יש יותר נקודות זיכוי בדרך
כלל. נכון. כאן. לאישה יש חצי נקודת זיכוי נוספת.
כל אישה, גם אם אין לה
כל ילדים? אישה.
אוקיי.
בנוסף לזה, יש נקודות זיכוי נוספות, של ילדים, של תושבות, של ילדים עם מוגבלות.
כל הדברים האלה מוכרים לי מהטופס 101. אני זוכר, נכון, יש את הרובריקות האלה שאתה מסמן, וזו הסיבה שמסמנים, כדי
נכון.
שהמעסיק ידע כמה נקודות זיכוי
בדיוק.
לתת לך?
טופס 101 הוא בעצם מעין תאום מס אל מול המעסיק. המעסיק, כדי שידע אילו הטבות מס מגיעות לי, אני ממלא את ה-101, ואז בהתאם למה שמיליתי הוא יכול לתת לי את ההטבות מס.
אז מאוד מאוד חשוב מה שמסמנים שם ב-101.
מאוד חשוב, ועוד יותר חשוב שאם לא תמלא, המעסיק מחויב לנקות לך מס מהירבי של 47%, וזה חבל.
כן, אבל גם אם מילית ושכחת לסמן ברובריקה איזה משהו שקשור לכמות הילדים, או מספר הילדים, או איפה אתה גר, או כל דבר שהוא, יכול להיות שזה שווה לך, זה עולה לך כסף, כי המעסיק לא ידע לתת לך את נקודות הזיכוי שאתה
נכון.
זכאי להם.
נכון, לכן כדאי לקרוא בעיון את טופס 101 ולמלא את כל הטבות המס שמגיעות לך.
עכשיו, מה עושים בעצם אם יש לך יותר ממעסיק אחד?
כשיש יותר ממעסיק אחד, המעסיק העיקרי מעסיק הראשי, מנקחי לך מס בהתאם ללוח הניקויים. כאילו העבודה שלך היא היחידה אצלו.
כן.
כשיש יותר ממעסיק אחד, אם לא תעשה תיאום מס, אז המעסיק המשני ינקה לך מס מהירבי של 47%, כי הוא לא יודע כמה הרווחת ואילו עטבות מס ניצלת או לא ניצלת אצל המעסיק הראשון. לכן בעצם עושים תיאום מס.
כן.
מה אומר תיאום המס? אנחנו לוקחים את ההכנסות משני המעסיקים או יותר, ומחשבים את שיעור המס האפקטיבי שיש בכל הכנסה. מה התוצאה של תיאום המס? המעסיק הראשון תמיד ימשיך לנקות לנו, כאילו אנחנו עובדים רק אצלו. ייתן לנו את כל הטבות המס, להם אנחנו זכאים. המעסיק השני בעצם מקבל שיעור מס לניקוי. הוא לא מקבל הטבות מס לניקוי, אלא שיעור מס לניקוי. מה זה אומר? אנחנו מחשבים את שיעור ההכנסה, את שיעור המס על ההכנסה של, אצל המעסיק המשני, ואם יש הטבות מס שלא הצלחת לנצל אצל המעסיק הראשון, הן תתורגמנה להפחתה משיעור המס שחל על המעסיק המשני.
כלומר, מה שאת אומרת, הרלוונטיות שלו לעניין של הטבות מס, בעצם זה חשוב מאוד לעשות תיאום מס כשאתה זכאי לנקודות זיכוי או להטבות מס כאלו או אחרות, כי אם לא הרווחת מספיק אצל המעסיק הראשון כדי לממש את כל ההטבות שמגיעות לך, תיאום המס הוא זה שבעצם מאפשר לנו לתת לך למצות את ההטבות אצל המעסיק השני.
לחלוטין.
הבנתי.
ולא רק זה, יש גם הטבות מס שלא ניתן לקבל אותם באמצעות המעסיק. אמנם מירב ההטבות אכן ניתן לקבל באמצעות המעסיק, באמצעות טופס 101, אבל יש מקרים שלא.
כלומר, יש הטבות מסוימות שצריך לפנות אלינו, כדי שאנחנו נאפשר, אנחנו מיד נגיע לזה, אבל לפני זה רציתי לשאול אותך, אנחנו לאחרונה שומעים הרבה על מצבים שבהם נקודות זיכוי נכנסות לתוקף באמצע השנה, או תוקפן מתבטל באמצע השנה, שמענו על זה בהקשר של נקודות זיכוי להורים לילדים מגילאים 6 עד 12, איך בדיוק עובד העניין הזה? אנחנו הרגע אמרת לי שנקודת זיכוי היא 2,820 שקל לשנה. מה אנחנו עושים עם מיכל רק על חלק מהשנה? או אפילו חלק מחודש, כי יותר במקרה כזה.
במקרה של שנת 2022, כשנתנו את הוראת השעה לנקודות זיכוי לילדים
שזה בגילאים... שזה נכנס לתוקף במרץ? מתי זה היה?
במהלך השנה, יותר קרוב ליוני.
יוני.
מה שעשינו בעצם, ביצענו תיקון לתאומי המס לכל מי שזכאי, ונתנו לו אותו רטרואקטיבית מתחילת השנה. הוראת השעה חלה על כל השנה, לא על חלק מהשעה, וגם המעסיקים, גם אם לא ערכת תיאום מס, מי שעבד אצל מעסיק אחד, המעסיקים ידעו לתת את נקודות הזיכוי בהתאמה מתחילת השנה. זאת אומרת שבחודש יוני, בבת אחת המשכורת גדלה בנטו, בתוספת של
לא
נקודות הזיכוי.
אם לא הרווחת מספיק אבל בחודש יוני כדי למצות את ההטבה כשמחושבת רטרואקטיבית מתחילת השנה?
ככל שתרוויח בהמשך, אז המעסיק יודע לתת לך את מה שלא ניצלת.
כלומר, פורסים לך את זה בדיוק. על החודשים שנשארו.
החישוב הוא תמיד חודשי, מתוקנן לשנתי. מה זה אומר? אם לא הרווחת מספיק החודש, חודש הבא יעשו את החישוב לכל השנה, ואם ראו שלא ניצלת, תקבל את הניצול בחודש הבא. זה לא הולך לאיבוד.
זאת אומרת, גם כשנכנסת נקודת זיכוי לתוקף באמצע השנה, אפשר לקבל אותה רטרואקטיבית בתחילת נכון. השנה, ואנחנו כאזרחים לא צריכים לעשות משהו אקטיבי, כדי שזה יקרה. אלא אם כן מדובר בהטבה, שנדבר על זה בהמשך,
אלא אם כן אתה עובד אצל שני מעסיקים. כשאתה עובד אצל שני מעסיקים, כן צריך לתקן את תאום המס.
לתקן את תאום המס,
להגיש תאום מס חדש. אבל אנחנו עשינו באופן יזום לכלל האוכלוסייה, לא היה צורך לפנות אלינו, ידענו לזהות מי יש לו שני מעסיקים וילדים בגיל הזה, וביצענו תיקונים ושלחנו לכולם את תאומי המס באופן יזום, לא היה צורך לפנות לרשות המסים.
מצוין, אוקיי. ומה קורה כשזה מסתיים באמצע חודש?
השנה באמת בגלל שהממשלה, כאילו בגלל שנכנס לתוקף חוק יסוד 38 לממשלה, אז הוראת השעה הוארכה אוטומטית עד ה-15 בפברואר.
כן.
אז בדרך כלל
חלק... נזכיר, זה חוק שבעצם נותן הערכה לחוקים שהועברו על ידי הממשלה לפני הבחירות.
נכון. אז בעצם זה עריך את הוראת השעה עד פברואר, החלטה שהתקבלה שחלק מחודש היא לכל החודש, כי לא קיימת חלקיות חודש בנקודות זיכוי.
כלומר, אם מודיעים לנו שזה פג תוקף ב-15 בפברואר, אז בעצם זה חל על כל פברואר.
על כל פברואר. בדרך כלל גם נקודות זיכוי ילדים חלות על כל השנה, אבל מכיוון שמדובר בהוראת השעה, הוראת השעה תסתיים ב-28 לשני. ויקבלו 2 חלקי 12 מנקודת הזיכוי השנה, אלא אם כן הממשלה תאריך את הוראת השעה.
אוקיי. אז טוב, עכשיו שדיברנו על הנקודת זיכוי ואיך מקבלים אותו וכל, בואו נדבר על איזה הטבות יש, כי כולנו מכירים את הנקודות זיכוי לאזרחים, את הנקודות זיכוי לנשים, את הנקודות זיכוי לילדים.
נכון.
זה די סטנדרטי.
נכון.
מה עוד יש, אבל חוץ מזה יש הרבה הטבות מס, לא?
במקרה של משפחה חד-הורית, אז ההורים, ההורה שהילדים אצלו זכאי לנקודת זיכוי בגין משפחה חד-הורית, ואם בן הזוג האחר נושא בכלכלת ילדיו, אז הוא זכאי לנקודת זיכוי נוספת. כל אחד מההורים יוצא ככה שמקבל נקודת זיכוי אחת נוספת. גם במקרה של משמורת משותפת.
זה, מה זאת אומרת משפחה חד-הורית? זאת אומרת,
שההורים פרודים או גרושים?
כלומר, פשוט גרושים ופרודים. זה לא שצריך לבסס את העובדה שאחד מבני הזוג לא, לא נושא בנטל הפרנסה, או לא יודעים מי הוא או משהו כזה.
בדרך כלל, ההורה שהילדים לא בחזקתו, צריך להוכיח שהוא משלם מזונות כדי לקבל נקודת זיכוי כלכלת ילדים. אחרת הוא לא זכאי לה. במקרה של משמורת משותפת אין צורך להוכיח את זה, כי ברור שברגע שהילדים חצי מהשבוע אצל ההורה אחד וחצי מהשבוע אצל ההורה אחר,
כן,
אז כל אחד מהם מקבל נקודת זיכוי. אחד מקבל נקודת זיכוי משפחה חד-הורית, ואחר נקודת זיכוי של כלכלת ילדים. נקודות זיכוי נוספות שיש הן בגין ילד עם מוגבלות,
כן,
ששם אחד ההורים זכאי לשתי נקודות זיכוי אם הוא מקבל גמלת ילד נכה או אם הילד בחינוך מיוחד או וכדומה.
אוקיי, רק נזכיר שאנחנו גם נעשה פרק נפרד על הנושא הזה, ששם נפרט את כל התנאים והקריטריונים,
נכון,
ותהליכי המימוש.
יש לנו הטבת מה שהיא זיכוי, לא נקודה, זיכוי, זיכוי מחושב מההכנסה במקרה של מגורים ביישוב ספר, ביישוב מוטב.
כן, ומה שנקרא הטבות המס ליישובים.
נכון.
בתקשורת.
יפה, וזו הטבת מס מאוד משמעותית. כן. היא מחושבת מההכנסה בפועל או מהתקרה לפי הנמוך, אחוז מסוים, כשהיא הטבה מאוד משמעותית. צריך לזכור שכדי לקבל את מלוא הטבה, צריך להרוויח מס לפחות כמו הטבה.
כן.
תמיד נקבל את ההטבה כפוף לגובה ההטבה, או למס המשולם בפועל.
כן.
זה האפקטיביות שלה.
לא שילמת, לא מיצית את ההטבה.
אין מה, אין כן. מה לקבל בעצם כהטבה. הטבות מס נוספות שיש לנו הן בעניין הפנסיה, יש זיכוי למי שמקבל קצבה, פנסיה, והגיע לגיל פרישה. נקודת זיכוי נוספת שיש היא לבן זוג שעוזר בהכנסה של בן הזוג האחר, אם הוא מסייע במשך 9 חודשים בשנה.
איזה בן זוג לא עוזר בהכנסה של בן הזוג האחר?
באם הבעל למשל מפיק סרטים, והאישה מסייעת לא להפיק סרטים, כותבת הסרטים, אני מכוונה פה זה בעצם עסק עצמאי, שבן הזוג האחר מסייע בפועל ממש במשך 24 שעות בשבוע, לפחות 9 חודשים בשנה, בן הזוג זכאי לנקודת זיכוי, 1.5 נקודות זיכוי, בנוסף לנקודות זיכוי שהוא זכאי להם.
כן. נקודת... דבר פה בעיקר במקרים ש... שבן או בת הזוג הם שכירים, אבל במקביל לעבודתם כשכירים הם... או עצמאים, אבל במקביל לעבודתם הם עוזרים בעסק של הבן זוג.
ההפך, במקרה הזה לבן הזוג אין הכנסה כלל.
שאין לו הכנסה.
אין לו הכנסה כלל, כל העיסוק
של... אז מה ההטבה היא בין הכנסה כלל?
אם אין לו הכנסה כלל, אבל הוא עוזר לבן הזוג, אז בעצם מי הפיק את ההכנסה? זה לא רק בן זוג אחד, שני בני הזוג הפיקו את ההכנסה.
לא, מי מקבל את נקודת הזיכוי אבל?
בן הזוג שההכנסה רשומה על שמו, בן הזוג הרשום.
הבנתי. אוקיי.
אוקיי.
יפה.
נקודת זיכוי נוספת שקיימת היא במקרה שאחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה, או שהוא נכה. במקרה זה, בן הזוג האחר, באם אין לו הכנסות, הוא יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת, זה סעיף 37, מה שנקרא בן זוג זכאי שכלכלתו עליו, בן זוג מוטב, סליחה, שכלכלתו עליו. נקודת זיכוי, זיכוי נוסף יש לעולים חדשים, חיילים משוחררים, במקרה שסיימת תואר אקדמי או תעודת מקצוע.
מה בדיוק התנאים בתואר אקדמי? כי יש הרבה אנשים מתבלבלים.
בתואר אקדמי יש לנו, אמנם בשנת 2023 נגמרה הוראת השעה שצמצמה, בעיקרון ברגע שמסיימים תואר אקדמי, יש נקודת זיכוי אחת נוספת, החל משנת 2023.
לכמה זמן אבל?
זהו. בעבר זה נקבע 3 שנים בתואר ראשון ול2 בתואר שני. הייתה הוראת שעה שנתנה רק נקודת זיכוי אחת וחצי נקודת לתואר ראשון וחצי נקודת זיכוי לתואר שני, ויכולת לממש אותה שנה לאחר התואר או בשנה שלאחריה,
כן.
בשני המקרים. כיום זה חזר ל3 נקודות זיכוי בתואר ראשון ול2 נקודות זיכוי בתואר שני, לשנתיים, סליחה, חצי חצי.
ל3 שנים אחרי תואר ראשון ול2 אחרי תואר שני, נקודת זיכוי אחת.
בתואר שני זה חצי נקודת זיכוי.
חצי נקודת זיכוי בתואר שני. נכון, שר... חשוב לזכור וחשוב לציין את זה כשממלאים את הטופס 101.
נכון. ואפשר לקבל את זה פעם בחיים. זאת אומרת, אם עשית כמה פעמים תואר ראשון, לא תקבל כל פעם שעשית, אלא פעם אחת. כמו כן, יש זיכוי בגין החזקת קרוב במוסד. אם מחזיקים בין הורה או קרוב במצב סיעודי מורכב בבית אבות ומשלמים על זה כסף, בן המשפחה שמשלם בפועל את הכסף יכול לקבל זיכוי בהתאם לקבוע בסעיף, זיכוי מחושב, והזיכוי הזה לא ניתן לקבל בתאום מס, אלא בהחזר מס בלבד. מכיוון שצריך, כי הוא תלוי בהכנסה.
מילה קטנה על ההבדל אולי בין תאום מס להחזר מס?
חשוב מאוד, הרבה אנשים נוטים לבלבל בין תאום מס להחזר מס. תאום מס מתייחס לשנה השוטפת. אני בשנה השוטפת מרוויח הכנסות ולא רוצה לשלם בגינם מס עודף. אני רוצה לשלם בגינם את המס ולקבל את ההטבות המלאות שמגיע לי. אז אני עורך תאום מס במקרה שיש לי שני מעסיקים, או במקרה שיש לי הטבת מס שלא יכולתי לקבל באמצעות המעסיק. החזר מס מתייחס לשנים קודמות. ברגע ששנת המס...
הוא בדיעבד.
ברגע ששנת המס הסתיימה, המעסיק בעצם העביר את כל המס שהוא חייב בגין השכר ששילמתי לרשות המסים. לא ניתן להתחשבן יותר מול המעסיק, ההתחשבנות היא מול רשות המסים. איך עושים את זה? באמצעות בקשה להחזר מס, ניתן לבקש אותה עד 6 שנים אחורנית, המחוקק אפשר פה מרחב תמרון למי שלא ידע, או ששמע בדיעבד, או שלא הספיק בגלל מצב רפואי מורכב, לעשות את זה בדיעבד עד 6 שנים לאחר תום שנת המס, כן. לבקש את החזר המס.
גם את החזר המס וגם את תיאום המס אפשר לעשות היום באופן מקוון.
תאום מס יש מקוון, מצוין, מערכת מאוד ידידותית.
לינק למערכת יופיע ברקע של הפרק הזה, בעמוד הפודקאסט, וגם בפוסט הנלווה בעמוד הפייסבוק שלנו.
וחשוב לציין שהמערכת יודעת להציע את כל הטבות המס שמגיעות וקיימות לכל האזרחים, וזה מאוד חשוב.
כלומר, אם אני שכחתי שמגיע לי משהו, אז המערכת ידע להגיד לי, רגע, שים לב, אתה סיימת תואר ראשון לפני שנה, ומגיע לך...
תואר ראשון היא עדיין לא יודעת, אבל למשל, אם יש לך ילדים, תדע להציע לך את נקודות הזיכוי בגין ילדים.
כי היא מחוברת למחשבים שמרשם האוכלוסין,
יש לנו את המידע. או למשל, אם יש לך ילד עם מוגבלות, אנחנו יודעים כי יש לנו את המידע מביטוח לאומי או ממשרד החינוך, והיא תדע להציע לך את שתי נקודות הזיכוי האלה. כמו כן, אם יש נקבעה נכות, מזכה, אז גם תדע להציע את זה.
אוקיי, אבל זה מביא אותי עכשיו לשאלה אחרת. חלק מההטבות שאת הזכרת כאן, הן הטבות שאני ממלא בטופס 101 את הרובריקה, ואז אני מקבל. ויש הטבות שאני צריך לפנות באופן אקטיבי לרשות המסים, ולהגיד, שימו לב, מגיע לי, שימו לי את זה בחישוב המס. אם אנחנו יודעים כל כך הרבה בעידן הטכנולוגי על מצבם של אנשים ו... מה קורה איתם ומה מגיע להם, למה אנחנו צריכים שאזרחים יפנו אלינו באופן אקטיבי?
אז ככה, אנחנו פועלים לדעת יותר כדי באמת להנגיש את הטבות המס באופן מיטבי שלא תצטרך לפנות אלינו כדי לקבל. אבל לדוגמה, יישוב מוטב. החוק קובע שרק בחלוף 12 חודשים של מגורים ביישוב מוטב, ניתן לקבל את ההטבה לראשונה. כן. מה זה אומר? שאם עברתי לגור נגיד בחודש מאי ליישוב מוטייב, רק בחודש מאי שלאחר מכן אני אקבל את ההטבה. אני אוקיי. אקבל אותה רטרואקטיבית מיום שעברתי, אבל אני חייבת קודם
כל... ואנחנו לא יודעים מתי עברה שנה מהיום שעשינו שינוי כתובת?
אנחנו יודעים, אבל אני לא אוכל לקבל את זה בתאום מס בשנה השוטפת, אני אהיה חייבת לבצע החזר מס. אני לא יכולה לקבל את זה בשנה השוטפת. לפעמים אנחנו צריכים גם לקבל את הטבת המס בתיאום מס, גם ביישוב מוטב. למה? כדי לקבל אישור שאתה גר ביישוב מוטב, היישוב חייב לדעת שיש לך נכס שאתה גר בו.
דרך אגב, זה גם לסוחרים, נכון?
גם לסוחרים.
לא צריך לקנות בית ביישוב מוטב, גם אם אתה סוחר שם, מגיע לך.
אבל אתה חייב שיהיה לך חשבון ארנונה פעיל, חשבון מים פעיל, ואם הילדים לומדים בתחום היישוב. במקרה והמועצה, העירייה, לא מזהה שיש לך חשבון ארנונה, ואתה רק רשום בתעודת הזהות, זה לא מספיק כדי לקבל את ההטבה.
אנחנו יודעים איפה אתה רשום בתעודת זהות, אנחנו לא יודעים אם אתה באמת גר שם, או זה הכתובת של ההורים ששארת וכו'. לדעת שבאמת מגיע לך, כי אתה באמת גר, אנחנו צריכים לקבל אישורים מהמועצה המקומית, שיש חשבון ארנונה, שיש חשבון מים, שיש...
ולדוגמה, רווקים שגרים אצל ההורים, או שלכאורה אומרים שהם גרים אצל ההורים,
כן.
כדי להוכיח לנו שהם אכן זה מרכז חייהם, צריכים להוכיח לנו את זה. לפעמים נדרשים בדיקות נוספות, ואז במקרה הזה אתה לא תקבל את זה באופן ישיר מהמעסיק, כי אין לך אישור על תושבות, אלא אתה תבוא לרשות המסים, תבקש לערוך תאום מס, ואנחנו נבקש לוודא שאכן זה מרכז חייך היחיד.
איזה עוד הטבות יש שצריך לפנות אלינו אקטיבית?
למשל, ילד עם מוגבלות בחינוך המיוחד.
אוקיי.
שם כן צריך לקבל את זה באמצעות תאום מס.
למה?
להבדיל מגמלת ילד נכה. מכיוון שמדובר שם באישור שמשתנה על פני השנים. זה לא אישור קבוע שכל השנים היה אותו דבר. ויש אישורים מסוגים שונים, ולהתחיל להנחות את המעסיקים איזה אישור מזכה, איזה אישור לא מזכה, מורכב. לנו יש את בסיס המידע ממשרד החינוך, לא צריך להציג לנו שום מסמך, מישהו פונה, אנחנו רואים זכאי, הוא מקבל, הוא לא צריך להביא שום מסמך. להבדיל מגמלת ילד נכה, ששם לא משנה מה גובה הגמלה.
מה הדרך שבה פונים אלינו ואל מי פונים כדי לקבל את ההטבות על, למשל, על ילד
בחינוך המיוחד?
בחינוך המיוחד.
תאומס במערכת, המערכת מזהה שיש לך את ההטבה, מציעה לך אותה. לך, מגיע לך את נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלות.
כלומר, אם למישהו יש מעסיק אחד בלבד, אבל הוא זכאי להטבות שהן לא הטבות שכלולות בתוך הטופס 101, אז צריך גם לעשות תאומס,
נכון.
בעצם, כדי לממש. זאת הדרך, להיכנס לאפליקציה של תאומס, לקליק,
בדיוק.
כשקופצת לך האופציה שזה, או אם במקרה האופציה לא קפצה, כי יש איזה שהשגיע אז... אז לבקש באופן אקטיבי זה גם אפשרי דרך
נכון,
האפליקציה?
כולן מופיעות, אלה שאנחנו מזהים שיש, לך, שיש לנו מידע עליהם ואתה זכאי להם, הן מופיעות בצבע אחר ואנחנו מציעים לך אותם. אנחנו לא נותנים אותם אוטומטית,
כן.
כי לפעמים עובד על בסיס נטו, או לחילופין הוא לא רוצה שהמעסיק ידע שיש לו ילד עם מוגבלות. מסיבותיו שלו,
כן.
פרטיות, אז הוא לא חייב לבקש את זה מהמעסיק, הוא יכול בדיעבד לבוא ולבקש החזר מס נטו, באופן פרטני, ולהגיש את הבקשה.
אבל זה כבר במסלול של החזר מס.
נכון, זה קצת יותר מורכב, כאילו זה קצת, זה תהליך קצת יותר מורכב להבדיל מתאום מס, ותאום מס והחזר מס, כמו שציינת קודם, הוא לא מקוון מלא. יש שנים שהוא מקוון, ויש שנים שהוא לא מקוון.
כן.
הוא מקוון רק החל מהשנה 2019, אנחנו עובדים על זה שהוא יהיה מקוון לכל השנים. מקווים שבהמשך.
עוד הטבות שכדאי שהציבור ידע שצריך לבקש אותם באופן אקטיבי, ולא מופיעות ומאה ואחד?
לעתים כלכלת ילדים, כי צריך להוכיח שאתה באמת משלם, אז אם המעסיק לא יודע לתת הספונים לרשות המיסים,
כן.
יש במקרה של הורה שהוא יחידני, זאת אומרת שאין בן זוג אחר, בדרך כלל זו אמא, ברוב המקרים שהביא הילד בתרומת זרע לדוגמה,
כן.
או שחלילה האב נפטר, אז מגיע לה כפל נקודות זיכוי כהורה יחידני, אז במקרים כאלה לא...
הגיע לה לממש גם את נקודות הזיכוי שהיה זכאי להם בן זוגה, אם
נכון.
הוא היה איתה ומשתתף בכלכלת הילדים.
נכון. יש מעסיקים שיודעים לתת את זה, יש מעסיקים שפחות, בדרך כלל המעסיקים הקטנים מעדיפים לקבל תאום מס, זה לא אומר שהם לא יכולים לתת את זה, לפעמים הם פשוט חוששים, אז הם מעדיפים שהם יערכו תאום מס. בעיקרון המעסיקים יודעים לתת את זה.
הבנתי, אבל כדאי לשמור על הרנות, זאת אומרת, ואם במקרה אתה רואה שהמעסיק לא נותן לך את לא נקודות הזיכוי, לדעת שאפשר לקבל אותן גם... בכוחות הצמיחה.
נכון.
זה פנייה לתיאום מס. רחלה, תודה רבה לך.
תודה, ויטל.
יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נועל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו קישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המיסים שהוזכרו במהלך הפרק.